קידושין, דף סמך ג', מתחילים בעזרת השם, במשנה הראשונה. אחד נותן פרוטה לאישה, והוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו, על מנת, בתנאי, שאדבר עלייך לשלטון. הוא, יש לו השפעה על אנשי השלטון, והיא צריכה כעת עזרה, והוא ידבר בשבילה, לאנשי השלטון שיעזרו לה, ייטיבו לה, ובתנאי שהוא ידבר איתם, הוא מקדש אותה. או שהוא נותן לה פרוטה והוא מקדש אותה, והוא אומר לה, בתנאי שאעשה עמך כפועל בפעולת יום אחד. אז אם הוא קיים את התנאי, הוא דיבר עליה לשלטון, או עשה עמה כפועל, היא מקודשת. ואם לאו, אם הוא לא קיים את התנאי, אינה מקודשת. אמר איש לקיש, לא מדובר כאן שהוא מקדש אותה, בעצם ההנאה שהוא מדבר בשבילה לטובתה בשלטון או בשכר הפעולה שהוא עושה בשבילה. למה? כי התנא במשנה שלנו סובר ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, דהיינו שכשאחד עושה פעולה בשביל השני בשכר, אז כל משהו ומשהו שהוא עושה, אז החוב שהיא היא מתחייבת לו על כל משהו ומשהו, וזה הופך להיות חוב שהולך ומצטבר. על כל פעולה קטנה שהוא עושה, אפילו שפחות משווה פרוטה, היא חייבת לשלם לו. וכשזה מצטרף לפרוטה, אז זה כמו שיש כאן הלוואה שהיא לקחה ממנו, והיא חייבת להחזיר לו. ולכן, אם הוא יקדש אותה בשכר הפעולה, נמצא שהוא מקדש אותה במלווה, בזה שהוא מוכל לה שלא תצטרך לשלם לו את החוב. כי הרי בכל מעט ומעט שהוא עושה בשבילה, היא מתחייבת לו עוד מעט ועוד מעט כסף. והכסף הזה הופך להיות אצלה כמו מלווה. ובזה שהוא מקדש אותה, הוא כאילו מקדש אותה בזה שהוא מוכל לה על המלווה. כך סובר התנא במשנה שלנו. ולכן, היא לא יכולה להיות מקודשת בשכר שהוא דיבר עליה בשלטון, או בשכר שהוא עושה בשביל הפעולה כמו פועל של יום אחד. כי זה כמו מלווה. שהיא חייבת לו והוא מוכל לה, לפי התנא במשנה שלנו. לכן חייב להיות שהוא מקדש אותה בזה שהוא נתן לה שווה פרוטה, ובזה הוא מקדש אותה. ועל מנת שאדבר עלייך לשלטון או שאעשה עמך פעולה, זה רק תנאי. ומבארת הגמרא, מה שכתוב שבשכר לא, זה דווקא במקרה, זה דווקא לפי התנא במשנה שלנו. אבל לפי התנא בשתי הברייתות הבאים, שסובר, שכירות אינה משתלמת אלא בסוף, זמן תשלום של השכירות הוא בגמר כל פעולת השכירות, והוא מקדש אותה על אותה שעה, והיא מתקדשת לו בזה שהוא עשה בשביל הפעולה, והיא מתחייבת על הפעולה רק בסוף, וזה לא מלווה בשבילה, כי הרי רק עכשיו היא מחויבת, ובזה הוא מקדש אותה, ולכן הוא יכול לקדש אותה בפעולה בעצמה. לכן השתי הברייתות הבאים, הברייתות סוברות, התנא של הברייתא סובר, שלא צריך לתת עוד פרוטה. למה? כי השכירות משתלמת רק בסוף, ואם כן זה לא הלוואה כמו שהסברנו. ולכן יש ברייתא אחת תניא, שאם הוא אומר לה בשכר שאת חייבת לי על מה שפעם הרכבתי אותך על החמור, או בשכר שאת חייבת לי על מה שפעם הושבתי אותך בקרון, או במה שפעם הושבתי אותך בספינה, אינה מקודשת, כי על זה היא כבר הייתה חייבת לו, ובזה שהוא כעת, מקדש אותה הוא בעצם אוכל לה על חוב שהייתה חייבת לו בעבר. זה כמו מקדש ממלווה אינה מקודשת. אבל אם עדיין הוא לא פעל בשבילה, אלא שהוא אומר לה שהיא תתקדש לו בשכר שהוא עתיד להרכיב אותה, להרכיבך על החמור, או שהושיב אותך בעתיד בקרון או בספינה, והוא הרכיב אותה על החמור, או שהושיב אותה בקרון או בספינה, היא כן מקודשת כשהוא יגמור לעשות בשבילה את הפעולה. וכאן זה לא יכול להיות שמדובר שהוא נתן לה פרוטה. כי וכי תימה אחי נמי בדייו לשווה פרוטה, אם תרצה לומר שגם כאן מדובר שהוא קידש אותה בפרוטה, והפעולה הזאת זה רק התנאי, והרי בשכר שהרכיבך על החמור כאמר, מהלשון זה מפורש שזה לא תנאי, אלא בשכר הפעולה הוא מקודש, הוא מקדש, והיא מקודשת, כי השכר מתחייבים בסוף, ובזה הוא מקדש אותה, וזה לא חוב. ואותה, אני אברה את הנוספת שכך סוברת, ששם כתוב שהאישה אומרת לו שב עמי בצוותא ביחד וקדש לך, או שחוק לפניי, או רקוד לפניי, או עשה לי כדוגמת בניין זה, עשה כדימוס הזה, אז שמין מעריכים אם יש בפעולתו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. וגם כאן אי אפשר לבאר שמדובר שהוא נתן לשווה פרוטה, כי וכי תימה חינם מבדייו לשווה פרוטה, והרי שמין אותו כאמר, צריך לשום האם הפעולה הזאת יש בה שווה פרוטה, ואם זה רק תנאי, והוא לא מקדש אותה בזה, בשביל מה צריכים לשום אם יש כאן שווה פרוטה? ולכאורה תאמר שיש מכאן טיוב את הדרש לקיש, והתשובה היא לא, כי אמר לך הרש לקיש, שמה שאני אמרתי, דיברתי על התנה של המשנה, שלפי דעתו צריך לומר שאי אפשר לקדש בשכר הפעולה, אלא דווקא מדובר שהוא נתן לפרוטה. אבל היי תנה ברא, התנה של הברייתות, סובר אינה לסחירות אלא לבסוף. כמו שאמרנו, זמן תשלום של הסחירות הוא בגמר כל פעולת הסחירות, ובאותה שעה היא מתקדשת לו, נמצא שהכסף מעולם לא היה בשביל החוב, ואין כאן מקדש במלווה, ולכן היא מקודשת. וריש לקיש דיבר על התנה דידן, על התנה במשנה, שהוא סובר, כמו שנוכיח מיד, מניין אנחנו יודעים שכך הוא סובר, אבל בכל אופן הוא סובר, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. כמו שאמרנו, כל משהו ומשהו שהוא עושה, היא כבר חייבת לשלם לו. וכשזה מצטרף לפרוטה, אז זה מלווה, שכאילו היא לוקחת ממנו הלוואה. ואם הוא מקדש אותה בזה, הוא מקדש במלווה. הוא מקדש אותה בזה שהוא מוכל לה, שלא חייבת לשלם לו. הוא מקדש במלווה, אינה מקודשת. כיוון שתשלום השכר הוא חוב על האישה, אינו יכול לקדש אותה במלווה הזאת. ומאי דוחקי דריש לקיש לוקמי למתניתין, בישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ובדייב לה, למה חייבים להעמיד? למה ריש לקיש היה חייב להעמיד את המשנה שלנו שהוא נותן לה פרוטה, ולא שהוא מקדש אותה בזה שהוא מדבר אליה על השלטון, או בזה שהוא עושה לה פעולה של שכיר של יום אחד? למה הוא לא יכול להעמיד שמדובר פה שהוא מקדש אותה בעצם הפעולה? אמר רבה. ולפני כן, למה לא נאמר שאתנו במשנה הזאת סובר, שכירות משתלמת בסוף, ואם כן הוא מקדש אותה בשכר של הפעולה, וזה לא נקרא הלוואה כמו שאמרנו. אמר רבה. הסיבה למה ריש לקיש מעמיד את המשנה שהוא לא מקדש אותה בפעולה אלא בפרוטה? כי תדייק בדברי המשנה, שאם תסביר את זה אחרת יהיה לך קושייה, מתניתין קשיטי, מאיר יד תעני על מנת, למה כתוב כאן שהוא מקדש אותה על מנת שהוא ידבר עליה לשלטון, ניתני בשכר שידבר עלייך לשלטון, אלא שמה מינה, כל מקום שכתבה המשנה על מנת, מדובר שהוא נתן לה פרוטה והוא מקדש אותה בתנאי. איך דיהיב להו, הוא נתן לה פרוטה ובזה הוא מקדש אותה ועושה את התנאי. שידבר אליה לשלטון, או שהוא יעשה בשביל השכר של יום אחד וכדומה. אומרת המשנה. משנה הבאה מדברת על אחד שמקדש אישה על מנת שאביו ירצה. מה פירוש ירצה? יש שלוש אפשרויות. או שהוא אומר אני מסכים, או שהוא שותק, ואם הוא שתק כשהוא שמע, אז מיד חלים הקידושין, שזה נקרא שהוא רוצה. או אפשרות שלישית, שאפילו אם הוא שמע ושתק, רק אם הוא לא ימחה לעולם, אבל אם פעם אחת בעתיד הוא מוחה, זה כבר נקרא שהוא לא רוצה, ואז לא יחולו הקידושין. ובמשנה כאן, שאדם מקדש על מנת שאביו ירצה, יש שלוש הלכות. יש את החלק הראשון, החלק האמצעי והחלק האחרון. החלק הראשון, הוא מקדש אותה על מנת שירצה אבא. על מנת שאביו של המקדש ירצה. אם רצה אב מקודשת ואם לאו אינה מקודשת, וצריך לבאר מה זה נקרא שהוא רצה. האם צריך להיות שהוא יסכים במפורש, או שישתוק בפעם הראשונה שהוא שמע, או שהוא לא מוחה אף פעם, חייבים שהוא אף פעם לא ימחה. והגמרא תבאר באמת מה הכוונה. הלכה שנייה, אם אדם קידש אישה על מנת שירצה אבא, ואבא מת, מת אב, הרי זו מקודשת. הלכה שלישית, אם אדם קידש אישה על מנת שירצה האב, ומת הבן בלי בנים. אז אלמנה שבעלה מת בלי בנים, לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר כמו אלמנה רגילה, אלא היא צריכה להתחתן, להתייבם לאח של בעלה, ליבם. אז במקרה הזה, מכיוון שהיא התקדשה על מנת שהאבא ירצה, אז כדי שלא תיפול לאיבום, מלמדים האב לומר שאינו רוצה. כאן מבררת הגמרא, מהי על מנת שירצה אבא? אי לימה, עד אמר אבא אין, עד שאבא יגיד אני רוצה, ולפי זה יתבהר מאוד טוב החלק הראשון, ההלכה הראשונה, על מנת שירצה אבא, אז אם האבא אמר כן היא מקודשת, ואם הוא לא אמר כן, אם הוא לא הסכים, אינה מקודשת. אבל לפי זה תבאר את ההלכה השנייה, את החלק האמצעי של המשנה, אם המציא אתה. אם מת אב, הרי זו מקודשת? הרי אמרת שהוא מקדש אותה בתנאי שירצה אבא, הכוונה שהוא אמר כן, והרי הוא לא אמר אין. אלא חייבים לבאר שמה הכוונה על מנת שירצה אבא? על מנת שישתוק אבא. שבשעה שהוא ישמע שהוא קידש אותה, הוא ישתוק. ואם רצה אב, שהוא שמע, הוא שתק, מקודשת. ואפילו אם הוא ימחה אחר כך, זה כבר לא יועיל. ואם לא רצה, אם הוא מיד בהתחלה מיכה ולא שתק, אז אינה מקודשת. ולפי זה גם אפשר להסביר את ההלכה השנייה, שאם מת האב, מקודשת. אם הוא שמע ושתק ואחר כך מת, ודאי שהיא מקודשת. אבל אפילו אם הוא לא שמע, עצם שהוא לא מיכה, זה נקרא כמו שהוא שתק בזמן שהוא שמע על הקידושין. ולכן היא מקודשת. אז אם כן, מובן גם ההלכה הראשונה וגם ההלכה השנייה, אם אנחנו מבארים שרצה אב, הכוונה שהוא ישתוק בזמן שהוא שומע על הקידושין. אבל לא יהיה מובן ההלכה השלישית, עם הסיפה, שאם המקדש מת, אותו הבן, מלמדים את האב לומר שאינו רוצה. נשאלת השאלה, מה אתה רוצה להרוויח בזה? שהוא כעת יבטל את הקידושין? המים, מה יועיל שהוא מוחה? הרי לא כתוב כאן במשנה שמודיעים לו שהוא קידש ומלמדים אותו שימחה. אלא כתוב כאן רק מלמדים את אב לומר שאינו רוצה. לא כתוב שמודיעים לו, משמע שהוא כבר יודע. מבאר תוספות ריא הזקן. זאת אומרת שהוא יודע והוא בהתחלה שתק ועכשיו אומרים לו תמחה. אז מה זה מועיל? המאי והשתיק, הרי הוא כבר שתק קודם, הוא כבר קיים את הקידושין, איך תועיל המחאה? אלא חייבים לבאר ההלכה השלישית. מדובר כשהוא קידש אותה ואמר לה על מנת שלא ימחה אבא, והוא לא אמר עד מתי. ולכן אפילו שאבא שמע ושתק, אם הוא עכשיו מוחה, הוא יכול לבטל את הקידושין. ואם כן, זה מסביר גם את ההלכה השלישית, שבזה אנחנו פשוט פותרים אותה שלא תצטרך ייבום, כי מבטלים את כל הקידושין. זה מסביר את ההלכה השנייה, שהוא קידש אותה על מנת שלא ימחה אבא, ואם מת האב הוא לא מחה, ולכן היא מקודשת, כי הוא כבר לא יכול למחות יותר. אבל את הדין הראשון אי אפשר לבאר ככה, שהוא אומר, רצה אב מקודשת, לא רצה אינה מקודשת. איך תרצה להסביר? מה הכוונה רצה? שהוא לא מוחה? מה פירוש רצה אב מקודשת? הרי יכול להיות שהיא לא מקודשת. אם מחר הוא ימחה, אז הוא יבטל את הקידושין? אם האדם הזה קידש את האישה על מנת שהאבא לא ימחה לעולם, איך אתה אומר רצה אב מקודשת? מה זאת אומרת שהוא רצה? שהוא לא מחה? בסדר, אבל מחר הוא ימחה. אלא מה חייבים לבאר? שמה הכוונה רצה? כוונה שבזמן שהוא שמע, הוא לא מחה, הוא שתק. וכיוון שאז הוא שתק, היא מקודשת ואולי יכול יותר למחות. נמצא שאת הרישה, את ההלכה הראשונה, אתה חייב להעמיד בחד את האמה. במקרה שהוא אמר, על מנת שישתוק אבא בשעה שהוא ישמע. ואת המציאת, את ההלכה השנייה, שאם מת האב מקודשת, ואת הסיפה, ההלכה השלישית, שאם אשתו נופלת לאיבום, אז מלמדים את האבא שימחה, צריך להעמיד בחד את האמה, בטעם אחר, על מנת שהוא לא ימחה לעולם. מה, אתה רוצה לומר שהמשנה שלנו, הדינים לא נאמרו באופן אחד, בסוג אחד של קידושין? אמר רבי ינאי, אין כן. אמר ריש לקיש, למה? למה אתה לא יכול להעמיד ש המשנה כולה מדברת במקרה אחד, רק יש כאן ויכוח בין תנאים. רואים מכאן, אומר יש לקיש, שמע מינה, לפי דעתו של רבי ינאי, עדיף שנדחוק דחקינן ונעמיד ומוקמינן את המשנה מתניתין, כזאת משנה שיש בה שני דינים שאי אפשר ליישב אותם באופן אחד, אלא אם כן זה בשני אופנים אחרים, או שזה שני תנאים שחולקים. אם יש לי שתי אפשרויות איך להעמיד משנה, אני לא יכול להעמיד את המשנה כמו תנא אחד וכמו מקרה אחד, אלא או שאני מעמיד שזה מדבר כמו תנא אחד בשני אופנים שונים, כמו מה שאנחנו כעת מעמידים לפי רבי ינאי, או לומר שזה ויכוח בין התנאים. אז לפי דעת רבי ינאי, עדיף בתרי טעמה שזה להעמיד את המשנה בשני אופנים, וליבא דחד תנא, העיקר שזה יהיה כמו תנא אחד, ולא מוקמינן ולא נעמיד בתרי תנאי, שנאמר שיש כאן ויכוח בין תנאים במשנה ומדובר בחד תמה במקרה אחד. כי אם אתה רוצה להעמיד שמדובר פה על מקרה אחד, ולעשות ויכוח בין התנאים, אפשר להעמיד בצורה כזאת, שעל מנת שירצה אבא, הכוונה היא, יש ויכוח בין התנאים, מה זה נקרא, על מנת שירצה אבא. יש תנא אחד שסובר על מנת שישתוק אבא, שהוא התנא בהלכה הראשונה, רצה אב מקודשת, אם הוא שתק פעם אחת זו, היא מקודשת לתמיד. והתנא השני סובר, על מנת שירצה אבא, הכוונה, על מנת שלא ימחה. ובזה יוסבר שני הדינים האחרים. למה רבי ינאי לא העמיד בצורה כזאת? אלא רואים מכאן שהעדיף שזה יהיה כמו תנא אחד, המשנה כולה, אפילו שאתה דוחק ומסביר משנה שלמה שלא מחלקת, שחלק אחד מדבר באופן אחד וחלק אחר מדבר באופן אחר, נעדיף לומר שככה נעמיד את המשנה, העיקר שזה יהיה כמו תנא אחד. רב יוסף ברמי אמר, אפשר להעמיד את המשנה שלנו בדרך אחרת, ולא יהיה קשה שום קושייה. לעולם חד טעמה הוא, המשנה כמו טעם אחד וכמו תנא אחד. ומה היה על מנת שירצה אבא? מה פירוש על מנת שירצה? מצד אחד על מנת שלא ימחה אבא, אבל מצד שני זה לא לתמיד, אלא רק מכאן ועד 30 יום. המקדש אמר שהוא מקדש את האישה על מנת שירצה אבא מכאן ועד 30 יום, וירצה נפרש הכוונה שהוא לא ימחה. וכמה זמן הוא לא ימחה? 30 יום. ואם ככה אפשר לבאר את כל השלוש הלכות במשנה. ההלכה הראשונה, אם רצה אב מקודשת, לא רצה אב אינה מקודשת, מה זאת אומרת מקודשת? אולי הוא ימחה מחר? לא, מדובר פה שהוא רצה כל ה-30 יום, והוא לא מיכה. ואם הוא מיכה בתוך ה-30 יום אינה מקודשת, זה נקרא לא רצה. הדין השני, היא מת אב בתוך 30 יום מקודשת, כי הוא לא ימחה יותר. והדין השלישי, שהיא מת הבן, מלמדים את האבא לומר שהוא לא רוצה, מדובר פה שהוא מת בתוך ה-30 יום. לכן הוא עדיין יכול למחות. משנה נוספת. אדם שאומר, קידשתי את ביתי. התורה נותנת לאדם זכות לקבל קידושין בשביל ביתו הקטנה. ואדם אומר שהוא קיבל קידושין בשביל בת קטנה שלו. רק מה? ואיני יודע למי קידשתי אותה. הוא נאמן. עכשיו מה עושים? היא אשת איש. מי בעלה? לא יודעים. אז היא אסורה על כל העולם. ואם בא אדם אחד ואמר, כן, נכון, באמת הוא צודק הבן אדם הזה. הוא באמת קיבל קידושין מהבת שלו. אני זה שנתתי לו את הקידושין, אני קידשתיה. נאמן. כי אבא לא יודע מי, והוא כן יודע, אז הוא נאמן. ואם באו שניים, זה אמר אני קידשתיה, וזה אמר אני קידשתיה, מספק היא אסורה לשניהם, והיא גם אסורה לכל העולם. כמו במקרה שאנחנו מדברים. בכל מקרה הייתה אסורה על כל העולם, בין אם הם אומרים ובין אם לא. אבל כאן היא גם נאסרת על שניהם כמובן, רק מה? כדי להתיר אותה לנסה לאחרים, שניהם נותנים גט. זה מועיל ששניהם ייתנו גט, ואז הם נאמנים לעניין זה שתהיה מותרת כעת להינסה לאחרים. ואם הם הסכימו ביניהם, שניהם, והם רצו, הם מוכנים לוותר אחד לשני, אחד נותן גט, והאחד השני מתחתן איתה, כונס. מה שלמדנו במשנה, שאם אדם אומר קידשתי את ביתי ואני לא זוכר למי, ובא אדם אחד ואמר אני קידשתיה, הוא נאמן. אמר רב, מה פירוש הוא נאמן? הוא נאמן ליתן גט. הוא נאמן לומר שהיא מקודשת לו כדי שהוא יוכל לתת לה גט ולהתיר אותה לכל העולם. אבל הוא אינו נאמן להתחתן איתה, לקנוס. למה? מה הסיבה שהוא נאמן ליתן גט? כי הוא לא היה משקר, אין אדם חוטא ואין לו שום הנאה מזה, ולא, לא. אז אם הוא אמר שהוא קידש, והוא מוכן לתת גט כדי להתיר אותה למישהו, לאחרים, אז הוא נאמן. ומה הסיבה שהוא אינו נאמן לקנוס? כי יכול להיות שהוא משקר. אי, מה יצרו תוקפו? זה דעת רב. רב אסי חולק ואומר, אף נאמן לקנוס. אדם לא חצוף לעמוד בפני האבא ולשקר ולומר לו, אתה קיבלת קידושין ממני. כי גם אם האבא לא זוכר, אל תשכח שיש לו בת קטנה. זאת אומרת שהוא לא כל כך שוכח כבר דברים, הוא לא בגיל עדיין לשכוח דברים. וגם אם כן, אדם לא חצוף לבוא ולומר לאבא שקיבל קידושין בשביל ביתו, לומר אני קידשתי אם הוא לא זה שקידש. כי הוא חושב שהאבא יגיד, אתה ודאי שלא. אני יודע, לא זוכר למי קידשתי אותה, אבל לך לא. אז הבן אדם, אם הוא אומר דבר כזה, מסתבר שהוא אומר אמת. זהו, אז יש ויכוח בין רב לבין רב אסי. עם אותו אחד שאומר, אני קידשתיה, נאמן אפילו להתחתן איתה, או שרק נאמן לתת לגט כדי להתיר אותה לאחרים. ומודה רב אסי, במקרה שהאישה עצמה אומרת, לא שאביה קיבל בשביל הקידושין, אני מדובר פה בבוגרת שמקבלת קידושין בעצמה. היא אומרת, נתקדשתי ואיני יודעת למי. היא לא יודעת למי נתקדשתי. היא אוסרת את עצמה לכל העולם כאשת איש. ואם בא אדם אחד ואמר, קידשתיה, שהוא אינו נאמן לקנוס, כי הוא לא חושש לשקר. כיוון שהרי האישה לא רוצה להישאר עגונה. והוא סבור שהיא תחפה עליו, כי היא כבר רוצה לצאת מהבעיה הזאת. שהיא נשארת עגונה, כי היא לא יודעת מי קידש אותה. אז אולי היא גם כן חוששים שהיא תבוא ותשקר, והיא תאמר, שהוא באמת צודק, והיא לא תכחיש אותו. הגמרא מביאה ברייתא באמת, כמו דבריו של רב אסי. בכל אופן, רב, הבאנו את דעתו על דברי המשנה, שכשאדם אומר, קידשתי את ביתי, אני לא זוכר למי, ומגיע אחד ואומר, אני הוא נאמן. אומר על זה רב, הוא רק נאמן לתת לגט, אבל הוא לא נאמן לקנוס. איך תסביר את מה שנאמר בהמשך המשנה? ששם תנן, אם באו שניים ואמרו שקידשו אותה, רצו אחד נותן גט ואחד כונס. איך אחד כונס? איך אחד מתחתן איתה? אתה רואה שהוא נאמן לקנוס על פי עצמו, וטיוב תדי רב לכאורה. אמר לך רב, לא. שאני אתם, שם זה שונה כששניים באים וטוענים שהם קידשו, וכיוון דאיקה אחר בעדי, כיוון שיש פה עוד אחד ואומר שהוא זה שנתן את הקידושין, הרטוטי מרטט. בהתחלה, כשהוא בא והוא טוען, אני קידשתי, הוא חושש השני, הוא זה שבאמת קידש, ואבא יכיר אותו. עם זה שאתה רואה שהוא כל כך היה בטוח בעצמו לבוא ולומר שהוא קידש, מסתבר שהוא אומר אמת, ולכן, אם השני מוכן לומר שהוא ייתן גט, אז הוא יכול להתחתן. תניא קבתי דרב אסי. יש ברייתא כמו דבריו של רב אסי, שאבא שאומר, קידשתי את ביתי, ואני יודע למי קידשתי אותה. הוא נאמן, ולכן יש את איש, והיא אסורה על כל העולם, כי אנחנו לא יודעים מי בעלה. ואם בא אדם אחד ואמר קידשתיה, אף נאמן לקנוס, כמו דבריו של רב אסי. ממשיכה הברייתא. אם כנס אותה, התחתן איתה, אחר כך בא אדם אחר ואמר, אני קידשתיה. השני לא נאמן. לא כל הימנו לאוסרה על הראשון, עליו. כי היא ניסית על פי חכמים. האישה שאמרה, נתקדשתי, ואיני יודעת למי נתקדשתי, היא נאסרת על כל העולם, וכאן אם בא אדם אחד ואמר, אני קידשתי אותה, אינו נאמן לקנוס. כיוון שהוא לא מפחד. מפני שהיא מחפה עליו, היא לא רוצה להישאר עגונה, הוא יודע שהיא תתרצה בו, והיא תכחיש כל מי שיבוא אחר כך ויאמר, אני הוא. וגם זה כמו ההלכה השנייה של רב אסי, שבמקרה שהיא בעצמה אומרת, נתקדשתי, אז הבן אדם שאומר, אני קידשתי, נאמן לתת גט ואינו נאמן לקנוס. היא באה היה להו, אבא שאמר, קיבלתי קידושין בשביל ביתי, והוא לא זוכר ממי, ולכן היא נחשבת אשת איש. כי הוא נאמן, כמו שאמרנו במשנה. אם היא זינתה, אז על הצד שהיא באמת הייתה מאורסת, שהייתה מקודשת, היא חייבת סקילה. האם האבא נאמן כל כך? מה הוא לסקול על ידו? רב אמר, אין סוקלים. ורב אסי אמר, סוקלים. למה רב אמר, אין סוקלים? כי היי מיני רחמנה לאב, מה שאנחנו מוצאים בפסוק, שהתורה אומרת, שהאבא יכול לומר, את ביתי נתתי לאיש הזה, שהתורה נותנת לאמנות לאבא לומר שהוא נתן את ביתו לאיש הזה, שהוא קיבל בשביל הקידושין, זה רק לאיסורה, לאסור אותה על כל העולם. אבל לקטלה? שיהיו חייבים סקילה על ידי זה? אין משמעות מהפסוק שהוא נאמן על פי עדות של אדם אחד, לחייב סקילה, לא אמני. ולמה רב אסי אמר שסוקלים? לכולי מילתי אמני רחמנה לאב. התורה נותנת נאמנות לאבא לומר שהוא קיבל קידושים בשביל ביתו, הוא נאמן לכל דבר, אפילו אם על ידי זה יהיה חיוב מיטה. אמר רב אסי, כל מה שהוא נאמן זה רק האבא, אבל היא עצמה לא. ומודינה, אני מודה, במקרה שהיא אומרת על עצמה נתקדשתי, שאין סוקלים על ידה, לעניין זה אין שום נאמנות לחייב סקילה, לא את עצמה ולא את זה שהיא חטאה איתו. ואמר רב אסי, הנה השמעת את הדידי, שתי השמועות שאני אמרתי. כל כך קשה לאנשים להבין, כי הרי זה לכאורה סותר אחד את השני, עד כדי כך שזה כמו מרפסה ניגרי, זה כמו שובר גגות. דיינו, השמועות האלה קשות מאוד למי ששומע אותם, לא מבינים את הטעם, כי זה סותר לכאורה אחד את השני. למה? מצד אחד אתה אומר שהאבא שאמר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתיה, ובסוף יש כאן נערה מאורסה שזינתה, אומר אבסי שהם בסקילה על פי האב, רק בגלל שאבא אמר שהוא קיבל קידושין, ומצד שני, אם היא בעצמה אומרת נתקדשתי ואיני זוכרת למי, אם יש כאן נערה מאורסה שזינתה, לא יהיו חייבים סקילה על פי העדות שלה. ויש כאן שאלה עצומה, היא זכורה, אשתה, ומה במקום שהאבא אמר קידשתי את ביתי? אם בא אחד ואומר אני קידשתיה, אומר רב אסי שהוא מותר אפילו להתחתן איתה, מותר אפילו לקנוס. אפילו שהאבא, האבא מצד אחד אומר אני קיבלתי בשביל הקידושין, ודאי יש את איש. יש פה איזה בן אדם שאומר שהוא זה שקידש אותה, אני לא מכיר אותו. לא יכול להגיד לכם שזה לא הוא, אבל אני לא מכיר אותו. זאת אומרת, על פי דברי האבא, אם היית מאמין רק לו ובצורה מוחלטת, הבן אדם הזה היה אסור לו להתחתן, להיות עם האישה הזאת. כי האבא יודע ודאי שהיא אשת איש, והוא לא יודע ודאי שהבן אדם הזה הוא זה שקידש, אז יש כאן ספק אשת איש. בכל זאת אומר, רב אסי, שאמרת סוקלים, לעניין זה, כן האב נאמן שיש כאן דין נערה מאורסה שזינתה שבסקילה. אז מקום שאם בא לקנוס אין כונס, שהאישה בעצמה אומרת התקדשתי, אם יגיע עכשיו בן אדם ויאמר אני קידשתי והיא לא זוכרת שזה הוא, הוא לא יכול להתחתן איתה. למה? כי הדברים שלה הם הרבה יותר חזקים. זה שהיא אמרה התקדשתי, היא ספק אשת איש, ואם בא פה בן אדם אחד ואמר אני קידשתי והיא לא זוכרת שזה הוא, אז יש עליו ספק אשת איש, כי אנחנו סומכים על הדברים של האישה הזאת. אז אינו דין שסוקלים על פי העדות הזאת, אם כל כך אתה מאמין לדברים שלה? אז לכאורה הדברים האלה כל כך קשים להבין אותם, זה כמו מרפסה ניגרי. ולא יהיה, אבל האמת אין כאן קושייה למי שמבין טעמי השמוע. כי המציאות היא שהתורה אומרת שאבא נאמן לומר את ביתי נתתי לאיש הזה. לאב אימני רחמנה, תורה מאמינה לאבא שהוא קיבל קידושין בשביל ביתו. ואם אשת איש, זאת אומרת אם נערה מאורסה שזינתה, חייבים סקילה. אבל האישה עצמה לדידה לא שמענו אף פעם שהימנה, שהתורה מאמינה לה בצורה כל כך חזקה, שיהיו חייבים על ידה. סקילה. זה דעתו של רב אסי. ורב חיסדא אמר דעה אחרת. אחד זה, אחד אם האבא אומר, קידשתי את ביתי. ואחד זה, אחד כשהאישה אומרת, התקדשתי. והם אומרים שהם לא יודעים מי הוא המקדש? אין סוקלים. אין להם דין של נערה מאורסה שזינתה שבסקילה. ואז דה רב חיסדה לטעמי, רב חיסדה הולך בזה לשיטתו, דאמר רב חיסדה, אב שמעיד, בני זה בן 9 שנים ויום אחד, ואם כן, הוא חייב על כל ההריות שבתורה, מגיל 9 שנים ויום אחד, וכן, אבא שאומר ביתי זו, בת 3 שנים ויום אחד, ומהגיל הזה גם כן, היא חייבת בכל ההריות שבתורה, אבא נאמן, לעניין מה הוא נאמן? אם היה כאן איסור בשוגג, שהרי כל דבר אם עשו בכוונה חייבים קראת, אז אם זה בשוגג חייבים קורבן. אז אם זה היה בשוגג, הוא נאמן לעניין קורבן. לומר שהבן הזה בן 9 שנים ויום אחד, לכן הוא יהיה חייב קורבן, או לומר על הבת הזאת שהיא בת 3 שנים ויום אחד, שהיא תהיה חייבת קורבן. אבל אם זה היה במזיד, שחייבים מלכות או מיטת בדין, לזה הוא לא נאמן לומר שהבן הזה בן 9 שנים ויום אחד, או הבת הזאת בת 3 שנים ויום אחד, שלכן יש להם חיוב. לא למלכות ולא לעונשים. ורב חיסדה הולך לשיטתו בזה שהוא אמר אצלנו גם כן, שהאב לא נאמן לומר על ביתו שהוא קיבל בשביל הקידושין, כדי שהיא תהיה חשובה אשת איש, שאם היא נערה מאורסה שזינתה, יהיו בסקילה. תניא כבתי דרב חיסדא, באמת גם בברייתא נאמרו דברים כמו שאמר רב חיסדא, אדם שמעיד על בנו, בני זה בן 13 שנה ויום אחד, אז אם כן הוא נחשב גדול, או ביתי זו בת 12 שנה ויום אחד, שהיא נחשבת גדולה, האבא נאמן לעניין נדרים, שאם הוא או היא נדרו נדר, יש להם דין של גדול שהנדר חל, ולעניין חרמים, אם הם נדרו והקדישו חפץ בלשון חרם, שזה גם סוג של הקדש, שמקדישים חפץ לבית המקדש, או להקדשות, אם הוא הקדיש בלשון הקדש, או להרחין, שהוא אמר על ערך של עצמו, או על ערך של מישהו אחר שהוא מתחייב, התורה מפרטת בסוף ספר ויקרא, כמה ערך של כל אחד לפי הגיל שלו, אז לעניין זה אבא נאמן לומר שהבן שלו כבר גדול, או שהבת שלו כבר גדולה, שהם יהיו חייבים לשלם את מה שהם נדרו. אבל הוא לא נאמן לומר שיש להם דין גדול, לחייב אותם מלכות, או לחייב אותם שער עונשים של בית דין. אז אם כן, רואים מהברייתא הזאת, כמו דבריו של רב חיסדא, שאב נאמן, משהו נאמן, אבל גם כשהוא נאמן, הוא לא נאמן שעל ידו, הבן או הבת יהיו חייבים בעונש של בית דין. עד כאן דף ס"ג.